אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום, בוקר טוב לכם, תודה שבאתם, 11:05 דקות בכאן תרבות. אנחנו 60 מחדש, 104.9, 105.3 זה ה-FM שלנו. אבל אנחנו קיימים ונמצאים גם באתר האינטרנט של כאן, גם ביישומון, גם בדף העסקתים בהמשך היום. היום אנחנו מתחילים לצאת מהסגר, כמו בחיים, גם בתוכנית. תחילה נדבר עם הפסיכיאטר והגרנטולוג יעקב, הפרופסור יעקב גינדין, על מצב הרוח שלנו בימים האלה. נשמע גם על עלייה במספר האנשים שפתחו תיקי גירושין בזמן הזה. נשמע גם משני דיירי דיור מוגן על הסגר, על הפעילות שלהם, וגם קצת על החיים אז ואיך הם היום. זאת וכל מה שעוד נספיק בשעה הקרובה, אני אהיה איתכם פה, יחד איתי באולפן, רואי קנטן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שם, עוד רגע מתחיל לי. ונאמר שלום לאורח הראשון שלנו, שלום לפרופסור יעקב גינדין.
שלום וברכה.
אתה פסיכיאטר, גרנטולוג וגריאטר של רשת בתי החולים אסותא, ויקיר המערכת, כמו שאנחנו נוהגים לומר עליך, ואנחנו בסוף הסגר השני. מי ייתן שלא יהיה שלישי? אבל המצב רוח של כולנו לא משהו, נראה לי. זה אני או שזה באמת ככה?
תראה, המצב רוח הלאומי הוא רב פנים ורב סיבות, אבל אני חושב שאם אני מנסה להתמקד בנושא שלי, של המצב רוח, אל מול האוכלוסייה של 60 פלוס, אני חושב שיש לי בהחלט מה לומר, ואפילו לומר להאשים ולצעוק.
בבקשה, בגלל זה קבענו לך.
כן, אני רואה את הקורבנות העיקריים של כל האסון הזה בבני ה-60 עד 75.
אוקיי.
אני כבר פעמיים באכסניה המכובדת שלך קראתי להם דור הסנדוויץ', אולי זה דור הסנדוויץ' העליון, השכבה העליונה שלו. זה דור שמטפל בהוריו בני ה-80 וה-90. יש לו ילדים ויש לו נכדים.
נכון.
זאת קבוצה, בוא נאמר, שבני 60 עד 70 הם 25% מהמתים במגפה. לא מסתכלים עליהם. מסתכלים על הגיל הרך, מסתכלים על הקשישים בני ה-80 פלוס. 25% הם בני 60 עד 70. שליש מהמתים עד כה בישראל, בני 70 עד 80, ועוד שליש בני 80 פלוס.
אז איך אתה מסביר את זה? מה, לא מתייחסים אליהם? לא שומרים עליהם
מספיק? אני אומר, תראה, אומרים 70 פלוס, אבל מבחינה חברתית, הדור הזה כולו עצמאי או תומך בילדים, תומך בנכדים, זה הדור של שיא הבייביסיטינג. מסיעים נכדים לחוגים, לבתי ספר, הילדים, בשיא בניית הקריירה ובשיא התסכול כרגע, כי אתה רואה את הפשט, אתם פה, התקשורת פה לדור הזה. זה דור בהפגנות, זה דור שמובטל, זה דור שנמצא בהייטק, זה דור שרוצה את הים ורוצה את המסעדות, וכשיש לו טיפה יותר כסף הוא רוצה לנסוע לחול. אבל אני אומר, בוא ניקח וננסה להיות פעיל המתים. אז מעל 80% מאלו שמתו הם בני 60 פלוס.
זה מספר עצוב, זה לא...
נכון.
אבל כולם היו...
הם רק בין הנדבקים, רוב המסה הזאת הגדולה שאנחנו אומרים, אוי ואבוי, נדבקו ונדבקו, אומתו, לא אומתו, בבידוד, הם מתחת לגיל 60.
אוקיי.
ורובם מתחת לגיל 50 אפילו. ורובם הם בקבוצה הזאת, חוץ מכמה אנקדוטות שאתה רואה אותם בטלוויזיה, עכשיו אני מביאו בני 30 עד 50 להבהיל את הציבור בפרסומות.
זה כדי שאנשים לא יחשבו שגילם הצעיר מקנה להם חסינות כלשהי.
נכון, אבל הבעיה של בריאות הציבור, הבעיה של המשבר החברתי העמוק, הבעיה של מי שמשלם את המחיר הגבוה כרגע, אני רואה את זה דמוגרפית, חברתית, משפחתית, כלכלית, זה בני ה-60 עד 75, 15 שנים, שיש להם נתח כבד בתמותה, נפח קטן יותר בתחלואה, אם נקרא לאימות, אז יש לנו מאומתים, 80% מתחת הגיל הזה. רוב המאומתים, רוב המאומה, רוב הסגר, רוב הפחתת קשר, אלה שיוצאים לריצה וכולו, אני אומר, הם כולם, 80% נמצאים מתחת הגיל הזה. והגיל הספציפי, אני הייתי עושה ספציפית, לא שם זום על החרדים ועל הגיל הרך ועל ה... סופר קשישים. אני הייתי עושה ועדת חירום לטפל בקבוצה המסכנה הזאת שאין לה פה, והם לא יוצאים משום מקום. אתה רואה אותם משום הרבה בהפגנות, כנראה הם מתוסכלים. בני 60 עד 75.
נכון. ראיתי רבים כאלה.
אז אני אומר, אני רואה אותם בהפגנות ואני אומר, אוי ואבוי, הם מבטאים את הכעס והתסכול, ואם הממשלה רוצה להפחית מהתסכול שיביא אותם לבלפור, שתטפל בקבוצה הזאת.
איך אתה חושב שצריך לטפל בהם?
תראה, קודם כל, אנחנו צריכים לעשות חינוך עומק, להוריד את הדור הצעיר מעליהם, כי הם, אני רואה אותם עושים קניות ועדיין מביאים, עדיין מטפלים בנכדים ועדיין דואגים לילדים, הם מפרנסים את הילדים. הילדים שיצאו מהסחירויות בתל אביב, באים מחזרה להורים האלה הביתה. החבר'ה שבאים מהישיבות, באים להורים האלה הביתה.
כן.
אז אני אומר, לנסות לבודד ולמצוא את האפיונים החברתיים והמשפחתיים והאפידמיולוגיים, ואיפה פוגעות בהם שרשראות ההדבקה.
כן.
לעשות להם, אני חושב שזאת קבוצת החירום שלנו, וגם קבוצת החירום, אם אתה רוצה, הפוליטית-חברתית.
אוקיי.
הם לא יודעים. אני מסכים לזה שמאשימים את העולם במה שקרה להם, אבל הם לא יודעים לבטא את זה. הם לא יודעים שהם קבוצת האמצע בתחלואה וקבוצת הקורבנות בתמותה ובתחלואה הקשה.
הם, רוב האנשים שאתה מדבר עליהם, היו, הם בהכרח עם מחלות רקע?
לא, לא. תראה, זו קבוצה ששכיחים, שסקרת, כן. סקרת ויתר לחץ דם ומחלת ריאה כרונית, הן מחלות שכיחות שהן מבחינת קבוצות סיכון, אבל הם, רובם עוד לא עשו את האוטם ואת האירוע המוחי ואת ה...
זאת אומרת שהם אולי בקבוצת סיכון לחלות במחלות שמהוות סיכון יתר לקורונה, אבל לא בהכרח התפתחה אצלם אחת מהמחלות האלה עדיין, והם אלה שכאילו כללו אותם אולי בין אלה שהם לא כזה הסקנים מעל 75, שמרו עליהם מכל משמר, סגרו אותם, אני גם לא מסכים עם מה שנעשה להם, אגב.
אתה רואה אותם בספינת התענוגות שהייתה ביפן. כולם היו בקבוצה הזו.
נכון.
אז אני אומר, זו קבוצה מאוד אקטיבית, יש להם קצת, בחלקם יש קצת כסף.
וקצת זמן.
הם לא בתחילת הקריירה, זה לא אלה שבנו עסק וסגור, יש להם עוד קצת רזרבות, יש להם את הדירות. המשכנתאות הם כבר שילמו. הם תומכים בילדים, הם תומכים בנכדים. הם מטפלים בהורים בני ה-80 וה-90.
אבל היום, היום כאילו, אני לא מבין, זה לא מובן מאליו שאם, שסבא וסבתא זה לא פתרון לילדים בתקופה הזאת?
תראה, כשהם לא צריכים לטפל בנכדים בתקופה הזאת, זה לא נורא. הם לא מסכנים, הם אנשים שיכולים להרים טלפון, לעשות הזמנה, אני רואה אותם גם כל זה בסופר. והם יודעים להיזהר. אני צריך לקרוא, למשל, לנכדים, לצעירים, אתם תטפלו בסבא ובסבתא שלכם. כלומר, הנכדים, אנחנו, יש לנו חברה של 4 דורות.
כן, כי תחולת
החיים
ארוכה מאוד.
אז אני אומר, הנוער הרך, בתי הספר, והנכדים של הזקנים.
כן.
אני אומר, טפלו בסבא בין ה-80 פלוס. עזבו את ההורים. ההורים שעד היום, דור האמצע, דור ה-60 עד 75, תורידו את ההורים שלהם מעל הגב שלהם.
הבנתי.
אני קורא לפני ה-20 עד 35 לטפל בסבא ובסבתא שלהם, שהם כבר בני 80 פלוס. כי הם עדיין על גבם של בני ה-60 פלוס.
נפגשת עם אנשים שגרים בדיור מוגן בתקופה הזאת?
כן, כן.
מה מצב הרוח שלהם?
אני רוצה להגיד לך שבדיור המוגן אני מצאתי בסך הכל אנשים מאושרים. יש להם תעסוקה, יש להם חברה, הסבירו להם טוב, הם מרגישים, רובם בדיורים המוגנים הטובים, הם לא משועממים, הם לא מבודדים, דואגים להם. אולי אפילו, הייתי אומר, יש להם הקלה קצת בזה שהילדים לא מבקרים כל כך הרבה. אני אומר לך, אני נפגשתי עם עשרות. והם אומרים, הילדים מסוכים עם הילדים שלהם, זה טוב ככה, אני הייתי עם זאת, שיחקתי, דיברתי עם זה, זה לא נורא. הטרגדיה היא בדרך כלל, אני רואה את הלחץ אצל בני ה-40 עד 60.
הבנתי.
שם הלחץ ביחס להורים שלהם. ההורים לא כך בלחץ.
אוקיי.
הם לא מסכנים כל כך.
נהדר, אני שמח לשמוע, אנחנו גם נדבר עם שניים.
הם לא מסכנים.
אנחנו נדבר עם שניים שהסבירו לנו על הפעילויות שהם עושים בתקופה הזאת בדיור המוגן, זה נשמע לגמרי נחמד. נאלצתי להסתפק בדברים האלה, הפרופסור יעקב גינדין, פסיכיאטר, גרנטולוג וגריאטר רשת בתי החולים אסותא.
פסיכוגריאטר, לא פסיכיאטר.
פסיכוגריאטר, טוב, אז אני אחכה לגיל הפנסיה כדי לבוא אליך. תודה רבה לך, פרופסור גינדין. ביי ביי.
אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להפיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אותי, את בטח תחכי. אני רץ, אני חייב להזכיר כל מה שפורק את הזעם, כל מה שחלמנו פעם, כל דבר שיש בו טעם, הוא מפנק אותי. אני נשאר לסגור ואני
זה היה דודו טסה, הוא רץ, ואנחנו רצים איתו לעבר האורחת השנייה שלנו. שלום לעורכת הדין הדוקטור שרון פרילינג.
שלום וברכה.
מומחית בדיני משפחה?
אכן.
אכן. מה קורה למשפחות בימי הסגר השני?
אז יש כמובן מורכבות מאוד גדולה שאנחנו שומעים עליה, במיוחד אנחנו מדברים כמובן על תאים משפחתיים שיש בהם מורכבות ויש בהם עימותים. אנחנו שומעים את זה בחדשות על האלימות הגואה שראינו אותה כאן גם בגיל השלישי על מעשה רצח נוראי.
ושני מעשה רצח שהיו רק אתמול ביום אחד שתי
נכון,
נשים.
נכון, נכון, חד משמעית, והדבר הזה יוצר קושי מאוד גדול. אני יכולה לומר שבמדינות שונות בעולם, כן נקטו יותר ערנות לבעיה הזאת, ולמשל יש מצבים שבהם אישה יכולה ללכת למשל לסופר או לבית מרקחת, לומר איזה מילת קוד שהיא במצוקה, ושם מושיטים לה מיד עזרה, מתוך אותה מחשבה שלפעמים נשים ממש כלואות בסיטואציה אלימה, ולא יכולות אפילו לדבר ולהטריע על המצוקה שנמצאות בה. החשיבה הזאת, היצירתיות הזאת, הניסיון לתת סיוע ועזרה, לצערי, פחות קיבל פה ביטוי למציאות הזאת, ואנחנו בגלל זה רואים גלי אלימות מאוד גדולים. זו סוגיה בפני עצמה כבר, יש גם היבטים של מה קורה אחרי שאנשים נכלאים, וגם היה רצח בתחילת השנה של גבר שנכלא, יצא ממה, בעצם ממאסר מריצוי של העבירה,
והלך לסגור את החשבון. נכון.
נכון, הלך על התא המשפחתי, ואחרי כמה חודשים הגיע מעשה הרצח. זאת אומרת, וגם כאן אין תהליכים שיקומיים, יש שחרורים מנהליים גם למעשי, גם לאסירים שהם בעצם מסוכנים למשפחתם שנכלאו על עבירות אלימות במשפחה, ובעצם שחרור מנהלי זה דבר שהציבור לא יודע, הוא דבר שערורייתי בפני עצמו, כשיש בעצם יותר מדי אסירים בכלא, ואין מקום לכולם, אז פשוט משחררים בשחרור מנהלי מי שעונש המאסר שלו קצר מארבע שנים. וכך פשוט הולכים הביתה בגלל שהמערכת לא ערוכה לאכלס את כמות האסירים הקיימת. אבל זה ככה בסוגריים.
אוקיי. אני רוצה אבל להתמקד יותר באמת בעלייה במקרה הגירושין. זאת אומרת, אני לא מומחה לזה. אני סתם חי בקרב חבריי ובני משפחתי. ופה אנחנו שומעים גם על אנשים בגיל השלישי, שדווקא אחרי התקופה, הסגר הראשון, אני עוד לא יודע לגבי הסגר השני, פשוט החליטו שדי להם ביחד. גם, נכון. גם בגיל השלישי.
נכון, נכון. גם ואולי לפעמים אפילו לומר בפרט, מכיוון שבאיזשהו מקום הסגר מזקק בצורה מאוד מאוד ברורה את הדברים החיוביים וגם הדברים השליליים בעצם בקשרים המשפחתיים. וכשאנשים נמצאים במציאות שבה אין כבר את העזרה לילדים, הרבה אנשים בגיל השלישי מאוד מאוד עסוקים, גם עסוקים כמובן בפעילויות תרבות כאלה ואחרות, למידה, קונצרטים, תרבות, וגם הרבה מאוד לעזור לילדים עם הטיפול בנושא. נכדים. הדבר הזה בעצם יוצר מצב שיש איזו אינרציה, יש אינרציה של פעילות שפחות שמה את הזרקור על הבעיות. וכרגע כשאנחנו נמצאים במצב שבמיוחד הגיל השלישי בעצם נמצאים בבידוד מאוד גדול, וכשמדובר בבני זוג אז זה אחד עם השני, אין כבר את הפעילות, לא החברתית ולא הנכדים ולא הילדים ולא הסיוע, אז מעבר לקשיים האובייקטיביים שקיימים במסגרת הקשה הזאת, כשאתה רואה שבעצם בן הזוג לא מספק לך את אותם צרכים שאתה היית מצפה מבן זוג, או במקרים אפילו חמורים יותר, המריבות, האימותים, המקומות שבהם לא מסתדרים ולא מכבדים אחד את השני, מקבלים ביטוי עשרות מונים מהמציאות היומיומית השגרתית, שכל אחד בעצם יש לו את העיסוקים שלו, הדבר הזה מקבל מימד מאוד מאוד משמעותי, ואז גם עושים חשבון נפש הרבה פעמים. האם יש מקום להישאר בקשר, ואז באות המחשבות שבעצם אנחנו כבר, מה שנקרא, עיקר החיים מאחורינו, ויש לנו עוד איקס שנים טובות לחיות קדימה וליהנות, והאם אנחנו רוצים להישאר במסגרת הזאת. המקום של המחשבה, הבחינה, הבדיקה, ובאמת ההיכרות, זה נשמע אולי לעתים קצת מטמיע, אחרי 40 שנה פתאום יש היכרות, אז כן, פתאום אתה בא ומתבונן ורואה באמת מה יש בקשר הזה, ולכן המחשבות שאולי יש מקום לא להמשיך וללכת הלאה, זה בהחלט משהו שהמציאות הזו מהדהדת אותו מאוד.
אולי גם יותר קל להתגרש אחרי שאין ילדים בבית, אין את הקונפליקט הזה של מה יהיה עם הילדים, לאן הם יהיו ואיך נעשה את המשמורת, הדברים האלה נעלמו.
נכון, אני אוכל לומר שבהיבט הזה ההחלטה ושאלת קל יותר או קשה יותר, נעוצה גם במציאות הכלכלית. אין ספק שהרבה מאוד אנשים לא עושים זעזועים בתא המשפחתי, כשבאמת מדובר עדיין במציאות שאפשר להתקדם ולהמשיך איתה, מפאת שלמות המשפחה, מפאת החשש, איך זה ישפיע על הילדים, וגם לעתים מהחשש להישאר לבד לגדל ילדים, כאשר יש תלות כלכלית, ועוד הרבה מאוד נדבכים שבאמת גורמים לאנשים להישאר אחד עם השני, לא תמיד כשזה הדבר הכי נכון להם. ואז כשהילדים יוצאים מהבית, אז כמובן שכבר כל השיקולים הללו לא קיימים, ואז אפשר לבחון את הדברים בזווית אחרת. כשיש מציאות כלכלית טובה, ואפשר באמת לקחת את אותו תא משפחתי ולחלק אותו לשניים, ועדיין להישאר עם יכולת כלכלית טובה להמשך קיום עצמאי, הדבר כמובן מקל על ההחלטה, כי ההיבט הכלכלי הוא דבר שיוצר חרדה ויוצר קושי אובייקטיבי ממשי. יש לפעמים מצבים שהם מאוד קשים, שבהם אנשים נשארים יחד, גם כשמאוד לא מסתדרים, ולא רק מדובר על חיפוש חיים טובים יותר, אלא באמת מאוד לא מסתדרים, אבל כשאין יכולת כלכלית, והמשמעות היא שאם ימכרו דירה, שהיא במהותה דירה יחסית פשוטה וזולה, והחצי שלה לא יאפשר לרכוש מדור אחר, וכשמחלקים פנסיה שלעיתים היא פנסיה רק של בן זוג אחד שעבד, וזה הדבר לא יאפשר בעצם כלכלה סבירה, אז הרבה פעמים אנשים נשארים ביחד, והייתי לא מעט פעמים עדה למציאות כזו שאנשים שקלו ומאוד רצו להיפרד, אבל כשעשו באמת את הבחינה הכלכלית ראו שזה לא יתאפשר. וגם מצבים כאלה יש, כמובן בדרגות כאלה ואחרות. אז השיקול הכלכלי הוא באמת הנדבך המאוד משמעותי בשאלה כמה אפשר לנטרל את הסממן הזה שהוא הרבה פעמים מכתיב את ההתנהלות.
יש לילדים הבוגרים והנכדים איזושהי השפעה, איזושהי, הם מביעים דעה בדרך כלל בעניין הזה?
כן, מניסיוני כן. יש כמובן ילדים שבמערכות משפחתיות שיש איתם בעיות מאוד מאוד מורכבות, אז לפעמים המורכבות גם באה ביחסים בין הורי אחד לילדים, גם בגילאים בוגרים. אז כאן אנחנו רואים את הילדים יותר דומיננטיים, אבל גם ילדים שיחסית נשארים ניטרליים, ובמרבית המקרים כך חפצים הילדים לעשות, ובהרבה מאוד מקרים זה נכון שכך יהיה, כן נותנים קצת חיזוק, קצת עזרה להורה שהוא יותר חלש וחושש לעשות את זה. לפעמים הורה חלש שמאוד קשה לו המחשבה לעשות את זה, או המחשבה שהדבר הזה יכול לקרות, זקוק לאיזושהי תמיכה, לאיזושהי מילה טובה של הילדים, שבגיל בוגר של הילדים, גם הם, וזה גם תפקידם לתת את אותה כתף תומכת להורים, מה שההורים עשו כל השנים, ולכן רואים שכן יש מצב שלפעמים הילדים מסייעים, הילדים לעתים גם עוזרים להתגבר על מחלוקות, והרבה פעמים גם מבסטים הורים בגיל השלישי, וזה מעניין לראות, מלהפוך את התהליך למכוער. זאת אומרת, אני רואה הרבה פעמים שהילדים הם הפחד של ההורה, זאת אומרת שאם יש מי מן ההורים שרוצה לקחת את זה למקום מכוער, ואנחנו יודעים שלפעמים הליך גירושין יכול להגיע לשם, אז יש פחד, יש אמירה של אני מפחד מאיך שהילדים יגיבו, מה הילדים יגידו עליי.
אולי זה טוב, אני
היא בהרבה פעמים, בהרבה מאוד מקרים, אני חושבת שיש בזה בסיס מסוים שמרסן מהתנהגות שהיא לא חיובית. זאת אומרת, יש הבדל בין צד שדורש את זכויותיו, שזה דבר לגיטימי ונכון, לבין צד שמתנהל בצורה נחלולית, מנסה להבריח רכוש, מנסה לא לשתף ברכוש. יש הרבה מאוד היבטים. אנחנו היום גם בעולם בינלאומי גלובלי, כספים לפעמים נמצאים מעבר לים, בשליטת צד אחד. יש הרבה מאוד דברים, חברות שונות שאפשר לעשות מניפולציות כאלה ואחרות. אז לפעמים כשמדובר באיש משפחה, ובכל זאת שהקשר עם הילדים חשוב, אנחנו רואים פעמים רבות שהפחד מאיך הילדים יתפסו את התנהגותי, איך הם ישפטו את התנהגותי, זה אלמנט מרסן. ולעיתים רבות זה דבר גם מונע הסלמה, ויש בזה מן החיוב.
אז אני חושב שאנחנו בנימה אופטימית זאת, נסתפק בדברים האלה. עורכת הדין הדוקטור שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, המשך יום טוב.
תודה שרון, להתראות.
שקטים שקרים קטנים בתוך ליבנו ישנים על פני חווה צהלות סגולות ושלל צמחי המים שתים הם הס על פני הזרם שתים הם עצומי עיניים שקרים שקטים שקרים קטנים בתוך ליבנו ישנים ואור בהיר עולה וצף על פני החדר אתה יודע מי אני יודעת מי אתה הכל בסדר הכל בסדר בוקר בא כבר יום חדש נצא לדרך היום נאמר תמיד אמת עד בוא הערב דברים פשוטים כמו אהבה בתוך הנפש נחבאים על פני קלניות שנים שלל צמחי העמק פורחים הם הסלפני הירק פורחים הם עצומי עיניים כמו אהבה דברים פשוטים בתוך הנפש נחבאים ואור בהיר עולה וצף על פני החדר אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה. לא לא בתוך הנפש נחבאים.
וזאת הייתה יהודית רביץ עם שקרים קטנים, או בשמו המקורי, אהבה יומיומית. שלום למנחם אלעד.
שלום לך.
מה שלומך?
אני שורד את הקורונה, אני מקווה שזה יחלוף ונמשיך לחיות הלאה.
תאמר לי, בוא נדבר אליך קצת. בן כמה אתה?
אני נכנס ל-91. אני סיימתי את 1900, נולדתי ב-1930, וסיימתי ללבות לפני איזה שלושה חודשים, 90 שנה ראשונות.
וואו, וואו, וואו. כל הכבוד. ואיך אתה מרגיש?
תראה, איך אומרים לפעמים ככה, אתה 100%, הוא אומר לא 100%, אבל אני בצהל גם כן אין 100%. הפרופיל בצהל זה 97. אני לא 97 גם כן, אבל איך אומרים, הרוב בסדר.
אני מבין. אני מבין שאתה עסקת בעניינים ביטחוניים כשהיית צעיר יותר. ספר לנו על הקריירה שלך מעט.
אני עליתי ארצה ב-1948 במסגרת גחל, גיוס חוץ לארץ, אחרי שעברתי את מלחמת עולם השנייה ואת השואה בסיביר הרחוקה והקרה, חזרנו ארצה, חזרנו לפולין ב-46, ומ-46 עד 48 היינו במסגרת קיבוצים של תנועה ציונית בגרמניה, ובסוף ב-48 הייתי בן 18, אז גויסתי אחרי הכשרה בהגנה, גויסתי לצהל וכך עליתי ארצה.
אני מבין שבצבא עסקת בהדרכת אנשי ביטחון בתחום מסוים?
כן, כן.
במה?
אני, ההתחלה שלי הייתה בצהל בחיל הנדסה, שם הוכשרתי בתור קצין, והתמחיתי בחבלה, במיקוש, בחבלה, בכל הדברים האלה הקהים שמתפוצצים, וההמשך היה בשירות המודיעין, בחיל המודיעין.
תאמר לי בבקשה, יש לי שאלה אליך.
בבקשה.
אחרי כל מה שעברת, עברת את השואה, כן. עברת את מלחמות כן. ישראל, המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה במגפה היא מלחמה שונה לגמרי.
זה לגמרי שונה. מלחמת עולם שנייה התאפיינה במיליונים שנלחמו, מיליונים שנפלו, ולא חזרו הביתה. המלחמות היום הם על בן אדם, על שניים, על ארבע. זה מלחמות מהסוג אחר לגמרי. לגמרי אחר.
תגיד לי, אמרו לי בתחקיר הקצר שקיבלתי שהיה לך כרטיס למשפט אייכמן.
כן.
והשאלה שלי לגבי, הלכת, צפית בה, היית במשפט?
איך?
אתה ישבת שם באולם בזמן המשפט?
לא.
לא הלכת?
אני לא מרצה בשום דבר. אני בתנאי התנדבות היום.
כן.
ואני לא, אני כתבתי ספר על קורותיי.
כן.
והוא נמצא גם בספרייה של, אני נמצא בדיור מוגן. אחוזת
צהלה, נכון, שכחנו להזכיר את זה. ואני רוצה להבין מה זאת אומרת, היה לך כרטיס ללכת למשפט. חילקו כרטיסים?
רגע, למשפט אייכמן?
כן.
טוב, במסגרת השירות שלי, במהלך השירות, אני הייתי קצין ביחידה, שהיה לה חלק בהבאתו של אייכמן לארץ. וכאשר הוא בא לארץ, אני קיבלתי אישור כניסה למשפט אייכמן באופן אישור קבוע, ויש לי אותו עד היום. הדבר הזה גרם לי לעוד משהו. שם המשפחה שלי היה אייכנר.
אוקיי.
ואחרי שהביאו אותו, התבטחו שם שני קצינים, אמרו לי, אייכנר, אייכמן, אמרתי, לא, לא אצלי, ואני החלפתי את השם ב-1961 לשם אלעד, ושמי היום מנחם, שם פרטי, אלעד,
שם המשפחה.
היה לי גם אח תאום, שגם הוא החליף את השם אחריי, ואנחנו נשארנו בשם אלעד. וזה, זה אחד מהדברים ש... ראויים לציון.
לסיום, מנחם, איך אתה מעביר את הזמן היום בזמן הבידוד?
תראה, בזמן, היות באחוזי הצהלה זה דיור מוגן, שהוא מאוד איכותי ומאוד מסודר. יש לנו הרבה פעילויות. פעילויות בעיקר היום, זה כושר גופני, צריך לשמור, ושיהיה לך תאבון לאכול. אם אין תאבון, אין כוח ואין כושר. לכן צריך לדאוג לזה שדברים האלה יצטרבו ביחד.
100%. מנחם אלעד, כן. איש כוחות הביטחון לשעבר, כן, כתב כן. ספר, משעה במשפט כן. אייכמן, והיום כן. באחוזת צהלה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. עכשיו אנחנו נעבור לחברה מהמקום, לביאטריס פריש. שלום לך, ביאטריס.
שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
מותר לשאול את הגברת בת כמה היא?
אני בת 76.
צעירונת.
אני צעירונת. כן, זה בהשוואה למי, זה תלוי.
באופן כללי 76 זה לא זקן. זה הכל, נקודה סוף.
תודה.
אז אני מבין שאת עושה משהו מיוחד, לא רק את עם אנשים נוספים, אתם עושים משהו מיוחד בזמן הזה, וזה בית ספר לשפות.
כן, ככה זה יצא. בגלל שאני ילידת ארגנטינה, זאת אומרת, שולטת בשפה ספרדית.
כן.
אז הכל זה התחיל לא ישר בקבוצה, שדיירת אחד ביקשה ממני לשוחח שיש לה בסיס לספרדית.
אוקיי.
אז ככה התחלנו, והיא הביאה חברה, ועוד חברה.
כמה אנשים היום לומדים שפות, איזה שפות אתם מלמדים?
איתי רק ספרדית.
ואיזה עוד יש?
לכל אחד, זה לא שאני יותר מתקנת, יש להם בסיס, אני לא מתחילה מאפס. לכל אחד יש בסיס מסוים, ואנחנו, זאת אומרת, במקום לדבר בעברית, אנחנו מדברות בספרדית, ואני מתקנת בכל אחד. כן, זה מאוד מאוד נחמד במשך שעה, מדברים ספרדית.
זה, איך את מרגישה בזמן הסגר הזה?
אני מרגישה טוב מאוד. מזל שאנחנו זוג. אני בעלי פה.
נהדר.
אז אנחנו כל דבר ביחד, ויוצאים הרבה החוצה להליכות, כי אני לא כל כך בעלי, הוא מאוד ספורטאי. הוא יוצא להליכות ארוכות. אז אני גם יוצאת איתו, ומבלים עם הפעילויות הרבה בזמן הזה, אנחנו לא משתתפים בהרבה פעילויות שהן במקומות סגורים פה. אנחנו כל פעילות שמתרחשת בחוץ, יש לנו הרבה מקומות פה, טיילת מאוד יפה וזה, אנחנו בחוץ. אבל יש הרצאות וכל מיני פעילויות שאנחנו בזמן הזה של הקורונה לא משתתפים.
כמה זמן לא. אתם גרים באחוז הצהלה?
עוד מעט 3 שנים.
את שמחה לתקוש הזה שיצא שאת עוברת את הבידוד הזה והסגר במקום בדיור מוגן, במקום עם עוד אנשים בסך הכל? את חושבת שזה קל יותר?
אני חושבת שזה קל יותר, כי אנחנו לא לבד פה. לא לבד, כי אנחנו יוצאים מהדירה, כל אחד בדירה שלו.
ומה עם הקשר עם בני המשפחה?
עם בני משפחה יש לנו בת שגרה יחסית קרוב אלינו.
כן.
אז היא יכולה להגיע ברגל, וגם אנחנו אליה למרות שאנחנו רק מרחוק.
כן, אפשר, כמובן.
עם כל החוקים. רק מרחוק, אבל כן רואים אותה. בזמן האחרון אחד מבני המשפחה יכול להיכנס לדירות. רק אחד.
הבנתי.
אז כל פעם מי שיחרת לילדים, נכדים, עדיין אסור להיכנס לפה.
הבנתי.
אבל אנחנו לא לבד פה. נדע. כי תמיד יש אנשים שמסתובבים.
זה שאני חושב שהמשפט הזה, אנחנו לא לבד, הוא מקום טוב לסיים את השיחה הזאת. ביאטריס פריש, מי שמלמדת את חברי הספרדית באחוזת צהלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות.
וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק, היית בטוח שהכל מתפרק. וקנית לי תר חד עד כאב, כי היית בטוח שפרחים אני שונאת. הפסקת לשיר את שירי המולדת, קראת את כל הבגדים היפים לעת ערב. היית חסר ועכשיו שוב חוזר, לא זה לא בשבילי, זה בטח לא לי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. ומה אתה בלעדיי? קראת בשמי בלילות הקרים, רצית שיהיה איתך לרגע, והרסת את העיר השמחה שוקקת. ידעת שאני מאוהבת, זה בטח לא לי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום בעזוב וחלש, וכתבת מינים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום בעזוב וחלש, וכתבת מינים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. ומה אתה שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. ומה אתה בלעדיי? ומה אתה בלעדיי?
זאת הייתה מרגלית צנני עם השיר המהמם הזה, עץ ירוק מפלסטיק. השיר שכולו רגש דווקא, ואנחנו 60 מחדש בכאן תרבות. טוב, תודה שחזרתם אלינו. את השיחה האחרונה בתוכנית הזאת אנחנו מקדישים לויטמין D. שלום להרבליסט הקליני ומנהל מחלקת המחקר ופיתוח בבר הצמחים, שלום שרון קוצר.
שלום, שלום.
אוקיי, אז היום בויטמין D עסקינן, ואני רוצה לדעת מה יש לנו, מה החשיבות של ויטמין D? למה הוא חשוב?
ויטמין D, ויטמין D הוא נורא חשוב, הוא מעורב במאות תהליכים מטאבוליים בגוף, הוא כמובן מאוד מפורסם בהקשר של ספיגת סידן ובריאות העצם, אבל בשנים האחרונות הוא נחקר גם בהקשר של מחלות שקשורות למערכת החיסון, כמו מחלות נשימה, ולכן משלב מאוד מוקדם של התפרצות הקורונה בתחילת השנה הזאת, התחילו לבדוק את הקשר בינו ואת אופן ההשפעה שלו על חולי קורונה, והסתבר שהוא נכון להיום אחד מהדברים המבטיחים ביותר להגנה חיסונית על חולי קורונה גם בזמן המחלה וגם אחריה. Okay. צריך להיזהר עם יותר מדי הגדרות שהוא עדיין תורם ועוזר, הוא לא משנה את הכל, אבל הוא ככל הנראה, וזה נחקר היום מכל מיני מדינות, הוא מאוד יעיל בהקשר של לתת לאותם אנשים מהגנה.
תאמר לי בבקשה, למה הרוב אוכלוסיית ישראל לוקה בחוסר בויטמין D? אנחנו מדינה עתירת שמש, ואומרים ש-20 דקות בשמש ביום יעזרו לגוף שלך לספוג את כל ויטמין D שהוא צריך? זה נכון? זה לא נכון? זה...
אוקיי, זה שאלה נהדרת שחוזרת על עצמה, והיא נשמעת כמו אבסורד. למה במדינה כמו שלנו, 75% של האוכלוסייה סובלים מאיזשהו חוסר בויטמין D, שזה כמעט דמיוני, זה נשמע. התשובה לזה היא לא לגמרי מוחלטת ומדעית, אבל ככל הנראה, אנחנו אמנם חיים במדינה שטופת שמש וחמה, אבל אולי בגלל זה אנחנו מאוד נזהרים מהשמש. זאת אומרת, אנחנו רוב הזמן תחת גג או בתוך מכונית, אנחנו מורחים על עצמנו כל מיני חומרים שגם הם מתערבים בזה, אנחנו חושפים רק חלק מהידיים וקצת מהפנים, ואנחנו מאוד נזהרים מהשמש, חינכו אותנו מאוד טוב להיזהר מהשמש, ולכן אנחנו לא נחשפים מספיק לשמש, וזה חיוני כמובן בתהליך היצירה של ויטמין D בגוף. ישראל כנראה מאוד נזהרת מהשמש, לפחות בהקשר של ויטמין D יותר מדי.
אני חושב שאנחנו מאוד נזהרים מהשמש, כי מזהירים אותנו שחשיפה מוגזמת לשמש גם עלולה לגרום לבעיות בתחומים אחרים. אני מבין שיש דוח אמן שבהתבסס עליו, יש בו קביעה שויטמין D יכול למנוע תחלואה בקורונה?
נכון, אבל זה בהמשך של מחקרים ופרסומים רבים שראינו בהקשר הזה. אמן באמת אספו את... בהמלצה מאוד ברורה, מכיוון שהתברר במחקרים שנעשו, שאנשים שלקחו ויטמין D, לעומת קבוצות ביקורת שלא לקחו, רמת הסיבוכים עד מוות של אותה הקבוצות, היו הרבה 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 יותר נמוכה. אנשים שלקחו ויטמין D ורמת הויטמין D באדם שלהם הייתה תקינה, כמעט לא, המחלה כמעט ולא השפיעה עליהם בצורה של סיבוכים ומוות, ולכן, ועד כדי זה כל כך הרבה דברים התפרסמו שבאמת אמן החליט לצאת עם הפרסום הזה, שזה איזשהו סוג של קול קורא לאנשים, קחו את זה, זה זמין, זה בטוח, זה לא יקר, וזה עושה טוב.
אני מבין בוא תספר לי מה רמת הויטמין D שמומלצת בגוף, ואיך בודקים את זה?
זה נעשה בבדיקת דם פשוטה, כדאי לבדוק ויטמין D לפני שלוקחים, זה לא נורא פשוט לקחת, אבל כדאי לבדוק כי יש מצבים של עודף ויטמין D, וזה אחד מהויטמינים שעודף בדם יכול גם לגרום לפגיעה. אז בבדיקת דם פשוטה, אבל צריך לבקש, זאת אומרת שהספירת דם הזאת תכלול גם בדיקה לויטמין D, וכל מצב שהוא... אנחנו רואים את זה במספרים בבדיקות דם, אבל כל מצב שהוא מתחת, לפי הגדרות של משרד הבריאות של רוב קופות החולים, זה בסביבות ה-30 ננוגרם למילימטר, אבל פשוט מופיע שם מספר פחות מ-30, זה מצב גבולי או חוסר. אנחנו למעשה מגדירים את זה כאפילו 40 או 50, זאת אומרת אנחנו רוצים שיהיה לנו מעל ל-50 בדם.
כן.
אבל אם אנחנו רואים שיש יותר מזה, אז לא צריך לקחת ויטמין D, אנחנו בסדר. העניין הוא שאצל אנשים מבוגרים יש נטייה עוד יותר חזקה לחוסר, ככל שאנשים מתבגרים יש, אנחנו רואים את החוסר הזה עולה ועולה באוכלוסייה, והחוסר הזה גודל בסתיו ובחורף, אנחנו עוד יותר נסגרים, גם את המעט שאנחנו נחשפים לשמש, אנחנו עכשיו שמים עם חולצות ארוכות, אנחנו יותר נמצאים בבית, ולכן בחודשי החורף אנחנו רואים שהחוסר הזה אפילו גודל.
אני מבין שניתן לקבל מרשם אצל הרופא, ניתן לעשות בדיקה, ויש איזושהי, איזושהי דרך מועדפת לצרוך את הוויטמין, האם כדאי פשוט לצרוך מזון שמכיל כמויות גדולות של ויטמין D, האם זה יספיק, או שחייבים להשתמש בכמוסות ומוצרים, מוצרי טבע למיניהם?
אוקיי, אז יש פה השאלה שלכם מורכבת וטובה. אז קודם כל, לא צריך לקבל מרשם מהרופא, ויטמין D נמצא, הוא תוסף תזונה שנמצא בכל מקום, וניתן לקנות אותו גם בפארמים, גם חנויות הטבע ובכל מקום. את הבדיקת דם כמובן צריך לקבל דרך הרופא. ויטמין D נמצא בלא מעט מזונות, כולל ביצים, מוצרי חלב וכו', אבל בכמויות קטנות באופן יחסי. זאת אומרת, בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, סוף גל שני ומי יודע לאן זה הולך, אני בפירוש ממליץ אנשים שמצד אחד כן קצת יותר חשיפה לשמש, כשאני מדבר חשיפה לשמש זה יותר מאשר רק המרפקים וכו', אלא באמת חלקים יותר גדולים של הגוף, רבע שעה 20 דקות בהחלט כדאי ורצוי, ואני בהחלט ממליץ לקחת תוספים. עכשיו, בתקופה הזאת, אין לנו עכשיו את הפריבילגיה הזאת של הרבה זמן למלא את זה מקצת ביצים וחלב וכל מיני דברים אחרים ופטריות שיש בהם אבל מעט, אלא כדאי לקחת תוספים. עכשיו לגבי, יש שני סוגים של תוספים, יש תוספים בתבליות יבשות או כמוסות, ויש בטיפות. אני מעדיף את התבליות בעצמי, כי בתוך התבליות אפשר להכניס דברים נוספים חוץ מויטמין D, כמו לדוגמה פטריית שיטאקי, שזה פטריה שמתי שמקרינים אותה ב-UVB, באותם קרני שמש, היא גם מפתחת סוגים של ויטמין D, שהוא מאוד זמין לגוף. אפשר להכניס שם בורון, שזה עוד מינרל שהוא חיוני, וכמובן K2 שעוזר בספיגה של הדברים נוספים, ובטיפוס בדרך כלל זה רק ויטמין D, אבל זה, זה להחלטה של האנשים. מבחינת הכמויות, כשרוצים למלא מסברים, אנחנו צריכים, מה שנקרא, אנחנו צריכים לקחת 800 או 1000 יחידות בינלאומיות ביום, זה מצוין על כל האריזות. אני לא בעד מה שנקרא מגה דוזות של כל מיני 6,000 ו-10,000 ו-20,000, הם גם מראים שהם הרבה פעמים טוקסינים, אנחנו יכולים בהחלט להסתפק ב-800 עד 1000, ואחר כך כשהדברים מלאים אפשר לתחזק את עצמנו עם 400 יחידות בינלאומיות, זה בטוח וניתן לקחת את זה לאורך זמן.
אוקיי, שרון קוצר, הרבליסט קליני, הוא מנהל מחלקת המחקר והפיתוח בבר הצמחים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
שמחתי ושיהיה לנו חורף בריא.
אמן ואמן. זהו חברים, עד כאן 60 מחדש להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לכל האורחים הנפלאים שהיו איתנו ושיתפו אותנו. אני מודה מאוד גם לרועי קנטן על הביצוע הטכני, הסיוע בהפקה. מיד אחרינו יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי. עם מה שכרוך שהוא מגזין הספרות היומי שלנו. אני אהיה פה שוב מחר עם הפרופסור אולגה רז, אני אבי שמאי, יהיו זהירים, שימרו לנפשותיכם להתראות.
שלום, שלום, שלום.